אנחנו בענייני כן, בענייני דיכוטומיות, לא בענייני חנוכה, בענייני דיכוטומיות והתרתן. היום אני מקווה שאני אסיים עם החלק הזה ואז אני אעבור. אמרתי שגם פרדוקסים ולולאות זה יהיה הפעמים הבאות. טוב, דיברתי על כמה טכניקות בסיסיות שאיתן אפשר להתיר דיכוטומיות. והיום אני רוצה להוסיף עוד 2-3 ואז לעבור לכמה דוגמאות כדי להדגים את זה. אחת מהן בעצם אפשר לדבר על מישורי הסבר מקבילים. הרבה פעמים אנחנו קושרים, זה קצת קשור לקורלציות מדומות שדיברתי עליהן. הרבה פעמים כשאנחנו מתייחסים לתופעה כלשהי ומנסים להסביר אותה, אז יש איזושהי הנחה שהסבר יכול להיות רק אחד. הרמב״ם נגיד בשורש השני כותב תוך כדי דבריו שהדרש לא יכול להיות פירוש לפסוק, כי פירוש יש רק אחד. פירוש לכל פסוק יש רק אחד, זה מה שנקרא הפשט. ולכן הדרש לא יכול להיות גם פירוש לפסוק, אלא משהו אחר. והרמב"ן תמה עליו, הוא אומר, מה הבעיה? למה אי אפשר שיהיו כמה פירושים לאותו פסוק? פרדס, כן, 70 פנים לתורה, וכו'. אז בכלל, באופן כללי, לא רק בפרשנות, אלא בכלל בהסברים, ישנה איזושהי נטייה לחשוב שהסבר אחד מוציא מהסבר אחר. אני אטען שזה לא נטייה כל כך שגויה, אבל בשלב זה אני מציג את זה כאיזו נטייה שטעונה בדיקה. סיפור ראשון שאני רוצה להביא איזה 2-3 דוגמאות כדי להדגים את העניין הזה. יש סיפור של אוסקר ויילד על הנסיך המאושר, שם סיפור ילדים מוכר אני מניח. זאת אומרת, הנסיך, כן, שמת, אז הקימו איזה פסל גדול על כאן גבוה, עמוד גבוה כזה, לזכרו, שעשוי מזהב ואבנים טובות, ומשם הוא השקיף מעבר לחומת הארמון וראה את כל העיר, שכמובן בעודו בחיים הוא לא ראה שום דבר, כי הוא היה סגור בארמון, והוא חי לו את חייו בעליזות ובשמחה, בלי לשים לב לכל הסבל שמסביבו, אוסקר ויילד כמובן. אז הפסל מסתכל שם מסביב, הוא כבר רואה את כל מה שקורה, סוף סוף הוא כבר גבוה, עובר את החומה, בשלב כלשהו מגיע לשם סנונית, או סנוני, ככה זה התרגום שאני ראיתי, שחבריו כבר עפו לארצות החום, כן, בחורף הרי הם עפות למצרים הסנוניות, והוא אחר קצת, ובקור ככה הוא נתקע עדיין באירופה, ואז הוא נוחת לילה אחד על הפסל של הנסיך המאושר ומחליט לישון שם ומחר להמשיך הלאה, ובלילה נופלות עליו כל מיני טיפות מים, הוא לא מבין מה קורה פה, עד שהוא רואה שהנסיך בוכה, ואז הוא שואל אותו מה קורה, אז הוא מספר לו, תראה, פה יש מסכנה כזאת ופה יש מסכן כזה, ומתחיל לשלוח אותו לשליחויות לאט לאט, קח לי את כמה עלי זהב שלי, תיתן למסכנה ההיא, תוציא לי את העין שלי, שזה אבן טובה כמובן, ותיתן למסכן ההוא, והחרב שלי שמשובצת באבנים טובות, וכל מיני, בקיצור, הוא מקלף אותו לאט לאט ומחלק לכל האומללים שמסביב. באיזשהו שלב הקור מתגבר, זה כבר לוקח זמן, והוא חודר יותר לתוך החורף, ואז הסנוני מרגיש שהוא עומד למות, ויש שם איזה סצנת פרידה קורעת לב מהנסיך, והוא אומר לו, שלום, אני עוד מעט אסיים את הקריירה, לא זוכר בדיוק את הציטוט, קרה, מסביר לו שהוא עומד למות, וזהו, הוא מת. ואז כתוב שם, ואז נשמע כל נפץ עמום בתוך ביטנו של הנסיך המאושר, לב האופרת שלו נבקע לשניים. או כמה נורא היה הקור. לב האופרת נבקע לשניים כי הוא לא עמד בחילופי הטמפרטורה, האופרת פשוט נזדקה כי הקור היה עז מדי, כשזה כמובן קורה בעיתוי מושלם כשהלב שלו נשבר על מות הסנוני. והשאלה, מה בעצם גרם לשבירתו של הלב? חילופי הטמפרטורה או כאב הלב על מותו של הסנוני? אז בסיפור זה כמובן שניהם. זה המכניזם הפיזי, הפיזיקלי, וזה ההסבר הנפשי. זה שני מישורים, בכך צריך לבחור את אחד מהם ולזנוח את השני. דוגמה נוספת זה ניוטון.
אבל או שאחד מהם גרר, או שאחד מהם היה מספיק.
כן,
זה...
אמרתי שאני אסייג את זה בהמשך. עוד רגע. יש למשל את ניוטון והתפוח, שפה נפל לו תפוח על הראש, לפי המיתוס הידוע, ואז הוא גילה את חוק הגרביטציה. והשאלה היא כמובן, למה ניוטון כנוצרי מאמין, היה צריך הסבר פיזיקלי. בעצם ברור שכנראה אתמול הוא עשה איזשהו חטא, וכתוצאה מזה הורידו לו תפוח על הראש בתור עונש. למה צריך, מה היה טעון פה הסבר? למה צריך לחפש?
איסורים
של אהבה. מה?
יכול להיות שזה איסורים,
איסורים של אהבה. אולי הוא פוסק כמו הגמרא שמעת שיש איסורים של אהבה גם, כמו שהרמב״ם לא פוסק ככה, ואני מניח שגם הוא לא. אבל, איסורים של אהבה. איסורים שבאים בלי חטא. רק הרמב״ם אומר שאין דבר כזה. בכל אופן, הגמרא אומרת שיש איסורים של אהבה, והרמב״ם טוען שאין, זה נגד הגמרא, שזה הרבה... בכל אופן, אז ברור שמה שהוא חשב במישור התיאולוגי לא הפריע לו לחפש את ההסבר הפיזיקלי. אז בכל שבמישור התיאולוגי הוא הסביר את נפילת התפוח באיזשהו חטא שהוא עשה אתמול, כן, שהוא לא הגיש את הלחי השנייה או משהו כזה, ובמקביל הוא צריך להציע גם הסבר פיזיקלי למה תפוח נופל. וזה שני מישורי הסבר שכל אחד מהם בעצם עומד לעצמו, כי הנה פשט והדרש שהזכרתי קודם מהרמב״ם והרמב״ן. דוגמה שלישית זה סיפור על, זה כבר הזכרתי אני חושב בעבר, החוזר בתשובה שחבריו החילונים לא מבינים מה קרה לו, איזה משבר עבר עליו, אתה מחליט לעשות צעד כזה. אתם מוצאים לזה כל מיני הסברים נפשיים, פסיכולוגיים, מה קרה, למה הוא עשה את זה. החברים החדשים שלו, הדתיים, כמובן מסבירים את זה במישור הפילוסופי. הבחור גילה את האמת, סוף סוף הוא הבין שהוא חי בטעות עד היום, וסוף סוף הוא הגיע לאמת. כן, הם פילוסופים והחילונים הם פסיכולוגים. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על מי שיוצא בשאלה, מה שנקרא, אז שם הדתיים מסבירים שהוא רצה להתיר לעצמו את העריות, נכון? זאת אומרת, וכן, זאת אומרת, הם נהיים פסיכולוגים. והחילונים אומרים, או, סוף סוף הוא הבין את השטויות שהוא האמין בהן עד עכשיו, והוא זנח אותן.
היום נראה לי להציג את זה.
מה?
היום נראה לי שכבר מקובל להציג את זה בגלוי בתור, לא, את שני הצדדים, בתור דברים שלא קשורים לטיעונים, לתפיסות.
מראה... אוקיי, כן, אתה אומר, יש הידרדרות עוד יותר גדולה. טוב, יכול להיות.
לא תמיד.
בכל אופן, כן, לא, יש נטייה כזאת, לתלות הכל בעניינים פסיכולוגיים ונפשיים, זה חלק מאותה תפיסה, כן, של דטרמיניזם ומדעי המוח וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שבעצם הכל תוצרים...
לא, לא, אני חושב מהכיוון שכאילו יש פחות הערכה לזה שזה נעשה מתוך שיקולים.
זה אותו עניין, זה אותו עניין, זה הכל מאותו מקום. אז כן, אז היוצא בשאלה, פתאום כולם מחליפים תפקידים. זאת אומרת, הדתיים נהיים פסיכולוגיים והחילונים נהיים פילוסופיים. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר, מעבר לחוסר יושר אינטלקטואלי?
למה זה חוסר יושר? כי
הוא לא עקבי? כן, כשמשהו קורה שמתאים לשיטתך, אז אתה מסביר אותו פילוסופית, ואם זה לא מתאים לשיטתך, אתה מסביר אותו פסיכולוגית. כל דבר שלא מתאים לשיטתך נעשה במישור הגבוה, ומה שכן מתאים...
הם מניחים, ההפך, הם מניחים שהבן אדם, הם מניחים לזכות הבן אדם, אז הם אומרים שכשהוא...
כן, אז נכון. בהקשר הזה, עוד שנייה אחת אני גם אסייג את זה, עוד רגע, זה לא אותו סייג כמו קודם. זה סייג ספציפי לפה, אני מקבל את ההערות האלה, הדוגמה הזאת. אבל עוד שנייה, אני אגיע לזה. אז מי צודק פה? שניהם כמובן. זאת אומרת, ברור שכל בן אדם שעושה צעד כלשהו, אפשר לנתח אותו במישור הפסיכולוגי, ואפשר להציע לו הסברים במישור הפילוסופי. אף אחד מאיתנו לא משוחרר מהשפעות פסיכולוגיות, אבל אני מניח שרובנו, בטח בצעדים מאוד משמעותיים של החיים, גם מפעילים שיקול דעת כלשהו. לא משנה, כל אחד מה שנראה לו, אבל אנחנו גם פועלים ברמה הקוגניטיבית הגבוהה יותר, לא רק במישורים הפסיכולוגיים הלא מודעים. ולכן בעצם שניהם צודקים. אז למה כל אחד בוחר מישור לפי הנוחיות שלו? לכאורה שני המישורים הם צודקים ועוד שני מישורי הסבר. טוב, אז כמו שאמרתי קודם, אולי זה חוסר יושר אינטלקטואלי. אתה בוחר את מה שנוח לך כדי לא להתמודד. כשאתה רואה מישהו יוצא בשאלה, נוח לך לתלות את זה בפסיכולוגיה, כי אתה לא יכול להתמודד עם השאלות הפילוסופיות שהוא מעלה. ולהפך. Okay? עכשיו פה באמת, בדוגמה הספציפית הזאת, אני מקבל את את ההערות שעלו כאן, כי באמת כאן זה לא מדויק. בגלל שאם אני באמת מניח שהמסקנה הנכונה ברמה הפילוסופית זה אמונה באלוקים, אז מי שמסיק מסקנה הפוכה, רק עקרון החסד בעצם אומר, שאם כך, אז כנראה הוא לא עשה את השיקול הפילוסופי, כי אחרת הוא לא היה מגיע למסקנה הזאת. הוא כנראה עשה את השיקול הפסיכולוגי. ולהפך מהמבט החילוני. זאת אומרת, זה רק מסקנה עקבית של התפיסות שלי, אז זה בסדר. במובן הזה, אין פה חוסר יושר אינטלקטואלי, לפחות לא בהכרח. אלא זה תוצאה של התפיסה של מה האמת הפילוסופית מבחינתי זאת האמונה, אז מי שעוזב אותה, מי שהולך לכיוון ההפוך, כנראה זה השפעות פסיכולוגיות. ולהפך, אם האמת שלי זה שחוסר אמונה, שאין אלוקים, אז מי שמגיע למסקנה שיש, כנראה שהוא מונע לגבי פסיכולוגיה. כך שכאן זה לא בהכרח חוסר יושר אינטלקטואלי. קצת דומה לקורלציות עם הרבין, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, דיברנו על זה, הקורלציות המדומות.
אבל הנימוק הפסיכולוגי הוא לא בקונוטציה שלילית? הוא לא בא לתת ציון
לעיר, הוא הולך יותר לכיוון שלילית. הוא בא להגיד שאין הסבר פילוסופי, זה רק פסיכולוגיה. זה בעצם הטענה.
כן, פסיכולוגיה שלילית, כי פסיכולוגיה...
לא, פסיכולוגיה זה בהגדרה שלילי. כשאתה מקבל החלטות... כן, כשאתה מקבל החלטות... ששייכות גם למישור של אמת ושקר, או למישור של שיקול דעת, אז כשאומרים שקיבלת אותם במישור פסיכולוגי, או תחת השפעות פסיכולוגיות, זה תמיד אמירה שלי.
זה דחפים.
כן, זה דחפים ולא החלטות.
לא כולם
תקצים. בסדר, זה נראה פשוט, אני לא יודע.
זה שוחד יעבר
עיניך. כן. אתה לא קיבלת החלטה בעצם, אתה פשוט הונעת לשם על ידי כל מיני גורמים שלא תלויים בך.
לא תלויים בשיקול הדעת שלך.
כן, לא תלויים בשיקול הדעת שלך. בכל אופן, לא משנה כרגע אם זה חוסר יושר או לא חוסר יושר, אבל דבר אחד שלי הוא חשוב בדוגמה הזאת, זה ששני מישורי ההסבר נכונים. מה ששלושת הדוגמאות האלה בעצם מראות, שהרבה פעמים כשאנחנו מציעים הסבר במישור אחד, זה לא סותר את העובדה שבמישור התייחסות אחר אנחנו גם נציע הסבר. יש הסבר במישור הפסיכולוגי ויש הסבר במישור הפילוסופי. אצל ניוטון יש הסבר במישור התיאולוגי למה התפוח נפל, ויש הסבר במישור הפיזיקלי למה הוא נפל. אצל הנסיך המאושר שם, הציפור ההיא, הסנוני, יש הסבר במישור הנפשי למה נשבר לו הלב, ויש הסבר במישור המטלורגי, כנו החוזק חומרים, למה נשבר לו הלב. אז זה בעצם מישורי הסבר מקבילים, ובדרך כלל אנחנו משתמשים בהם באופן מקביל. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להניח שאחד מהם נכון, ואם אחד מהם נכון, צריך לזרוק את השני ולהפך.
אתה לא מציאו
ניוטון,
זה בטח בשביל לגלות את החוק.
מה? זה כנראה... או שזה חטא על... או שזה... אם זה בשביל לגלות את החוק, אז זה באמת לא סותר. כן, אבל אם זה רק עונש על חטא, אז...
זה עדיין סותר.
מה?
זה עדיין סותר.
למה?
מה זה בשביל לגלות את החוק? אם מישהו גרם לו ליפול?
כן.
אז זה לא קרה בגלל שזה הסבר הפיזיקלי.
לא, מישהו גרם לו להיות שם
תחת התפוח. גרם לו בניגוזים, הוא היה נופל לבד, זה עדיין סותר.
גרם לו להיות תחת התפוח כדי שיגלה את החוק. אבל גם זה...
אבל גם זה עונש.
בדיוק, אבל גם זה אירוע פיזיקלי, ולכן זה לא באמת פותר את הבעיה.
גם הרמב״ם שאומר שיש רק הסבר אחד, ברור שהוא מקבל את המישור של הפרשנות. מה זה, תפוחי זהב במשכיות כסף, מקדמה
למעלה? אז הרמב״ם אומר, זה הרמב״ם מביא את התפוחי זהב במשכיות כסף, זה אחת הטענות של הרמב״ם. והרמב״ם כנראה מבין שזה רק דרש, זאת הרחבה של הפסוק, אבל זה לא פרשנות לפסוק עצמו. לראות איך שהרמב״ם כותב שם, אין יותר מפירוש אחד נכון לפסוק. זה מה שהוא אומר. וכל הדרשות האלה של תפוחי זהב ומשכיות כסף, שיש ריבוי, יש דברים שמתחבאים מאחורי, יש הרבה פרשנויות נסתרות יותר ואחרות, הרמב״ם יסביר את זה בתור לא פרשנות, אלא הרחבה, לא יודע מה, רוח הדברים, אבל לא פרשנות. פרשנות יש רק אחת. והרמב"ן תוקף אותו בדיוק מכוח, גם מכוח
הגמרא. אבל אותה אחת יכולה להיות מורכבת, זאת אומרת, מה זה אחת?
מורכבת בסדר, אבל זה אומר דבר אחד.
לא, מורכבת מכמה דברים, שבע פרשנות.
בסדר, אבל זה עדיין אחת. לא, גם זה וגם זה לא פרשנות מורכבת. פרשנות מורכבת זה שאתה צריך שני אלמנטים שביחד יוצרים פרשנות. זה משהו אחר. פה אף אחד מהאלמנטים לא צריך את השני.
לא, לא צריך את השני, אבל הם יכולים...
אז זה לא פרשנות מורכבת, זה שתי פרשנויות. פרשנות מורכבת זה פרשנות אחת, שהיא מורכבת מכמה דברים שכל אחד מהם נחוז. בלעדיו לא יהיה פה פרשנות.
יש לנו שנורא מבלבל, פרשנות היא סובייקטיבית, לכל אחד יש את הפרשנות שלו.
לא, זה הרמב״ם טוען שלו.
רגע, אז הרמב״ם, אם הוא מדבר על פרשנות, זה לא הרמב״ם, צריך לדבר על עובדות. עובדה יש רק אחד, פרשנות...
מה זה עובדה? פירוש של הפסוק. מה זה פרשנות? הפירוש של הפסוק יש רק פירוש אחד.
פירוש זה משהו סובייקטיבי, ולכן יש הרבה.
זה אתה אומר, הוא אומר שלא.
מה?
הוא אומר שלא.
לא, פרשנויות, יכול להיות, אין פרשנויות, מה הפרשנות הנכונה?
לא, ברור. בטח ש... עובדתית שיש כמה פרשנויות, זה גם הרמב"ם מסכים.
כן, אבל אין לדבר על פרשנות,
כשמדובר
על פרשנות.
לא, למה?
יש מדובר על עובדות, יש עובדה.
לא נכון.
מה התכוון הגדול?
עצם העובדה.
למה התכוון הפסוק? למה התכוון הגדול?
אתה לוקח טקסט. אתה אומר, מה הפרשנות? מישהו כתב את הטקסט הזה, למה הוא
התכוון? יש רק אחד. לא, ברור, זה הרמב"ן טוען, אבל הרמב"ם אומר שלא, יש פה רק תשובה אחת.
לא, הוא התכוון, שם בזה גם...
לא, הרמב"ן באמת טוען שהקדוש ברוך הוא התכוון לכולם. כן, זה ברור שאפשר להגיד את זה. אבל הרמב"ם טוען שלא, השאלה מה כוונתו של הקדוש ברוך הוא, יש עליה תשובה אחת. כל השאר זה הרחבות ועניינים אחרים, אבל זה לא אותו פרשנות. מה? מה, שמה?
שלפעמים כדאי להעדיף את הרמב״ם.
אה, הרבה פעמים אני חושב. בכל אופן...
אבל יכול להיות כמה סיבות שמניעות את האדם לעשות משהו. עכשיו, אני לא מדבר על פסוק. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא התכוון, אז זה קל להגיד, יש רק פסוק אחד וזהו, למרות שאנחנו לא יודעים כלום.
אוקיי.
אבל נדבר על התנהגות של בני אדם. למה פלוני... התחבק עם משהו.
אוקיי.
בסדר? אז יכול להיות לזה כמה פרשנויות למה הוא התחבק. אחד, כשהוא היה בילדותו, אז עבר אירוע דומה, ואני לא יודע מה.
למה באמת הוא התחבק?
מה?
למה באמת הוא התחבק?
אז זהו, יש כמה סיבות.
לא, השאלה אם הסיבות
מתחבקות,
רק ביחד הם גורמות את זה, או שכל אחד מלבד גם את
הפרשנות? יכול להיות שאחד מספיקה. אבל יכול להיות שכל אחד מאלה היא נכונה כשלעצמה.
רגע, אז זה בדיוק אני מדבר. אז זה בדיוק עכשיו אני מדבר. שיכולות להיות כמה פרשנויות. לא, הרמב״ם אומר לגבי פירוש, הרמב״ם לגבי הפירושים אומר שיכול להיות רק פירוש אחד לפסוק. הרמב״ן גם בזה לא מסכים איתו. לא, לא, אני מדבר על מישורי התייחסות או מישורי הסבר מקבילים, ולהפך, זאת הטענה שלי. שיכולים להיות כמה הסברים מקבילים,
כל אחד... אמרת מראש שאתה רוצה לסתור את
התאונה. לא, עוד מעט אני אסייג את זה. אם תרצה להתווכח אז, בוא נתווכח. אבל קודם תן לי להגיד את מה שאתה רוצה להתווכח עליו. אתה רוצה לחסוך להם את הטעות הזאת. אוקיי. בכל אופן, אז העובדה היא שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאירועים או לדברים בכמה מישורים. כשבכל מישור אנחנו מציעים להם הסבר, סיבה, פרשנות, לא משנה כרגע. וזה לא בהכרח... אמור לגרום לנו לזנוח את ההסברים המקבילים. יכול להיות שכולם נכונים בו זמנית. אבל האמת שזה קשה לקבל את זה.
הגענו.
למה? כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על סיבה, אני מדבר על סיבה, הסיבה אמורה להיות תנאי מספיק למסובב. יש כאלה שרוצים לטעון שזה הכרחי ומספיק למסובב, אבל לפחות תנאי מספיק זה צריך להיות, זה מוסכם על כולם. תנאי הכרחי הוא לא סיבה, זאת אומרת, הכרחי בלבד. או תנאי מספיק, או תנאי הכרחי הוא מספיק, אבל לא משנה, תנאי מספיק צריך להיות בשביל שזה יהיה.
תנאי מספיק.
שבהינתן התנאי, אז קורה המסובב. זה תנאי מספיק, בסדר? בהכרח קורה המסובב. זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה התנאי ולא יהיה המסובב. תנאי הכרחי הוא לא כזה.
יכול להיות כמה.
שצריך כמה דברים.
כן, או לא, לא כמה דברים, יכול להיות אחד מכמה.
כל אחד.
תנאי הכרחי זה תנאי שהוא לא חייב להתקיים בשביל שיקרה המסובב. אם קרה, סירה, בעצם אני צריך לנסח את זה אחרת. הוא לא חייב לצאת ממנו המסובב. אם היה המסובב, אז ודאי שהיה התנאי ההכרחי, אם הוא הכרחי למסובב הזה. אבל אם קורה התנאי, לא בהכרח יוצא המסובב.
אז
בסדר, זה נקרא תנאי
יחסי. כמה דברים משונה, למה? אם אני שם כמה דברים על משקולת עד שהיא נקרעת, אז זה לא... אז הסיבה זה רק...
זה הצירוף של כולם.
שירוף של כולם.
כן, אוקיי. ואתה יכול גם לא לשים שום משקולת, אלא עם מספריים לגזור אותה. וגם מה זה נקרא? אז זה אומר שהצירוף של כולם הוא אולי תנאי מספיק, אבל הוא לא תנאי הכרחי.
הצירוף של כולם הוא תנאי מספיק, בסדר, אבל אם, כלומר, ואם אני אמר על אחד מהם זה...
כל אחד לחוד הוא לא סיבה בכלל. הוא לא סיבה בכלל. הוא לא סיבה בכלל.
יש לך בהכרח, איזה בהכרח? מה? איזה סוג של הכרח?
מה זאת אומרת? מה, לא גיאופיזיקלי? לא, הכרח פיזיקלי, ודאי. סיבה שייכת לפיזיקה. בכל אופן, אז ברגע שאנחנו תופסים את הסיבה כתנאי, כמה שצריך לי מספיק, אז זה אומר שנגיד שניוטון ישב מתחת לעץ, והתנאים הפיזיקליים לנפילת התפוח התקיימו. אבל אם ניוטון לא היה חוטא, ואני מקבל את ההסבר הפיזיקלי, אז עדיין התפוח היה נופל. ושההסבר הפיזיקלי אומר שהתנאים הפיזיקליים הם מספיקים לנפילתו של התפוח. נכון? אחרת זה לא הסבר. זה חייב להיות מספיק. אז אם ככה, אז גם אם היה יושב שם איש תם וישר ולא עשה שום חטאים, ברגע שהתנאים הפיזיקליים מתקיימים, חייב להתרחש המסובב. התפוח נופל. אם הכוח מספיק חזק לעומת ה... עוצמת הקשר של התפוח לעץ או לענף, אז התפוח נופל, אם אני מקבל את הפיזיקה כהסבר. אבל אם זה כך, אז גם בלי שניוטון היה חוטא, התפוח היה נופל לו על הראש. ולהפך, אם אני תופס את ההסבר התיאולוגי כהסבר מספיק, כהסבר, אז הוא בעצם אמור להיות מספיק.
לא, אבל בלי שהוא חוטא לא...
רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, אבל הוא צריך להיות מספיק. עכשיו, ברגע שהוא צריך להיות מספיק, אז הוא אומר שאם הוא היה חוטא, התפוח אמור ליפול לו על הראש, לא משנה אם מתקיימים או לא מתקיימים בתנאים הפיזיקליים. כי זה המשמעות של תנאי מספיק. אוקיי?
להסבר המשתנה, אם הוא היה חוטא, אז זה היה בגלל שהוא חטא. ואם הוא לא היה חוטא, אז זה היה איסורים של...
כן, אבל אז אתה מבין שתפוח נופל עליו לראש בגלל האיסורים, בגלל החטא. אני אומר, אבל גם זה לא עובד. כי אם אתה אומר שתפוח נופל לו על הראש בגלל החטא, למרות שלא התקיימו התנאים הפיזיקליים, אתה בעצם אומר שאתה לא מקבל את הפיזיקה. מי שמקבל את הפיזיקה אומר, אין, נפילת תפוח דורשת תנאים מסוימים, יש חוקי פיזיקה.
כשאתה מדבר על סיבה זה ברור לגמרי, זה ברור לוגי לגמרי. הפרשנות אבל...
לא, רגע, אז אני מתחיל עם סיבה כי שם יותר קל, תכף נראה. שם יותר קל כי בסיבה, למשל בהקשר של ניוטון והתפוח, אז שם אני יכול לדבר על סיבה כתנאי מספיק, ושני תנאים מספיקים זה לא ייתכן. שני תנאים מספיקים שהם שונים.
אבל יכול להיות שרק השילוב ביניהם, יכול להיות שרק השילוב
ביניהם.
אז כל אחד מהם
הוא לא שני מספיק. בסדר, זה משהו אחר. אז אתה בעצם אומר שאין פה שני הסברים, פה חזרנו למורכבות. פה יש הסבר אחד מורכב, ודאי. אם אנחנו אומרים שבאמת התיאולוגיה פלוס הפיזיקה זה הסבר אחד מורכב, זה בסדר גמור. אבל אז צריך לשים לב טוב, שאם זה הסבר אחד מורכב, אז א' זה הסבר אחד, ב' אם לא מתקיימים התנאים והוא חוטא, לא נופל לו תפוח על הראש. ואם מתקיימים התנאים והוא לא חוטא, גם לא נופל לו תפוח על הראש. זה אומר שהפיזיקה בעצם לא נכונה.
הוא היה יכול לעשות את השימוי חטא, אז ייפול על הראש, אבל בדרך כלל הוא מעדיף לשלב את זה עם...
אז זה בדרך כלל. חוקי הפיזיקה נכונים או לא נכונים? אני שואל.
חוקי הפיזיקה נכונים.
נכונים בדרך כלל? מה?
חוקי הפיזיקה נכונים, אבל...
אז הכוח לא נופל אם הכוח שמחזיק אותו לעץ הוא יותר חזק מכוח הגרביטציה.
יכול להיות שפה הוא לא היה אמור ליפול. הוא לא היה אמור ליפול כי לא היה...
אבל אם הוא לא אמור ליפול אז הפיזיקה אוסרת עליו ליפול.
נכון.
נו, אז איך הוא נפל?
השילוב של... הנס.
אז אני אומר, אז הפיזיקה לא נכונה. פיזיקה כמשהו עצמאי. חוקי הפיזיקה לא נכונים. בשביל שזה יתרחש, צריך עוד משהו שיקרה כדי שהדבר הזה יתרחש. אבל החוק השני של ניוטון אומר...
זה יכול להתרחש גם בלי, גם בסיס חוקי הפיזיקה. אבל פה לא היה את התנאי הפיזיקלי...
אבל אם לא היה התנאי הפיזיקלי, איך הוא נפל?
הנס.
אבל הפיזיקה אומרת שבלי שהתנאי הפיזיקלי מתקיים, תפוחים לא נופלים.
אלא אם כן יש נס.
לא, הפיזיקה לא אומרת את זה. אתה אומר את זה. הפיזיקה לא אומרת את זה.
לא, אני מסביר את ניוטון.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, אז זה בעצם, אני מבין, אבל אז זה בעצם אומר שאתה לא מקבל את הפיזיקה. כי חוקי הפיזיקה, כפי שתופסים אותם בדרך כלל, הם תנאי בלעדי.
אני מקבל את הפיזיקה, אם...
בסדר, אז אתה לא מקבל את הפיזיקה. אז אתה לא מקבל
אותה. למה לא מקבל אותה?
כי אתה אומר שאם הכוח שקושר את התפוח לעץ יותר חזק מהגרביטציה, בכל זאת יכול להיות שהתפוח ייפול. או להפך, אם הכוח לא יותר חזק...
אני אומר שהפיזיקה אומרת שכן.
בסדר, זה משחקי מילים. אז אתה אומר שהפיזיקה כוללת גם את התיאולוגיה. בסדר, זה סתם מילים.
שהיא מכירה בזה שיש עוד...
היא לא מכירה בזה, ניוטון מכיר בזה, הפיזיקה לא מכירה בזה. רק ניוטון יכול להיות שהוא לא קיבל רק את הפיזיקה. בסדר, זה מילים, זה לא... מה שקוראים פיזיקה בדרך כלל, אתה לא מקבל, זה לא... אין דרך אחרת.
אבל האירוע לא היה שנפל תפוח, האירוע היה שנפל תפוח על הראש של ניוטון.
נכון.
אז זאת אומרת שאני יכול לקבל את התנאים הפיזיקליים ולהסכים עם החוקים הפיזיקליים, אבל אז אני רק אומר, זה פשוט התפוח היה נופל. אבל הוא לא היה נופל
אליו. הקב"ה זימן את ניוטון לשם, לא גרם לתפוח ליפול, אלא זימן את ניוטון לשם. זה מה שהקב"ה עשה. אבל התפוח היה נפל בגלל הפיזיקה, ואת ניוטון זימנו לשם בגלל החטא. אבל אז אני שואל, התנועה של ניוטון אל העץ גם היא אירוע פיזיקלי.
סיבה מספקת, כמו
שאמרת מקודם.
סיבה מספקת כדי שתפוח ליפול,
אני מבין.
לא סיבה מספקת.
אבל זה גם לא עובד. זה גם לא עובד.
מה?
זה גם לא עובד. בגלל שהתנועה של ניוטון אל העץ גם היא אירוע פיזיקלי. התנועה של ניוטון אל העץ גם היא אירוע פיזיקלי. לא השילוב, התנועה של ניוטון אל העץ עצמה. אתה אומר שזה לא תוצאה של הפיזיקה, אלא של החלטה של הקדוש ברוך הוא.
מה היה האירוע?
אני אומר, האירוע היה שניוטון הגיע מתחת לעץ ונפל לו תפוח על הראש. עכשיו אני שואל, איך ניוטון הגיע מתחת לעץ?
כל אחד בפני עצמו...
אז אני אומר, לזה יש...
אבל הסינכרוניזציה של שני...
אבל הסינכרוניזציה היא גם פיזיקה.
באותו רגע...
לא. לא, הסינכרוניזציה היא פיזיקה. אם כל אחד בחוד הוא פיזיקה, אז גם הסינכרוניזציה היא שליטה של הפיזיקה.
לא.
מה זאת אומרת לא? אם הפיזיקה מכתיבה שניוטון יגיע לשם, והפיזיקה מכתיבה שהתפוח ייפול שם, אז הפיזיקה מכתיבה שהתפוח ייפול לא על הראש.
לא, אבל הפיזיקה לא
הכתיבה
שניוטון יגיע באותה שנייה
שאתה... לא, אבל הפיזיקה הכתיבה לניוטון להגיע. הפיזיקה מכתיבה את זה. ככה אתה טוען. נו, אז אם ככה, אז הכל מוכתב מהפיזיקה. אין צירוף. אם הפיזיקה מכתיבה שניוטון מגיע, והפיזיקה מכתיבה שהתפוח נופל, אז היא מכתיבה את שניהם.
אז היא מכתיבה את שניהם. היא
מכתיבה
כל אירוע בנפרד.
נו, אבל כל אירוע בנפרד. המפגש
של שני אירועים...
אבל המפגש הזה אין בו שום דבר מעבר לשתמחה חשוב שני אירועים.
אבל המפגש של שני אירועים באותו רגע, באותה שנייה...
אבל באותו רגע, באותה שנייה...
מה היה משהו נוסף?
מה?
אם הכל דטרמיניסטי, אז לא יכול להיות שום דבר נוסף.
לא, יכול להיות.
מה היה?
הסבר תיאולוגי. למה ניוטון הגיע לשם?
אז חזרנו להסבר
תיאולוגי.
אז חזרנו להסבר התיאולוגי, מתי.
הכל דטרמיניסטי.
לא.
פיזיקה דטרמיניסטית.
לא, רק פיזיקה. רק פיזיקה היא דטרמיניסטית. לא הכל. אבל אני אומר, אבל אתה בהתחלה התחלת עם הסבר תיאולוגי, ואז עברת להסבר פיזיקלי, עכשיו אתה חוזר לתיאולוגי, אז בתיאולוגי זה לא יעזור.
לא אמרתי רק על האירוע, כפי שאתה תיארת אותו, אמרתי שזה לא נכון. זה לא אירוע של נפילת תפוח,
לא, אני מסכים, נפילת תפוח, הגעת ניוטון
לנפילת תפוח. אלא זה אירוע של נפילת תפוח.
והגעה של ניוטון לשם, נכון.
ואז,
מה גרה?
הפיזיקה לא מסבירה את זה.
למה לא?
הפיזיקה מסבירה
כל פיזיקה, יש תנועה של אדם, הוא גוף מסיבי.
הפיזיקה מסבירה למה נפל תפוח.
כן.
הפיזיקה מסבירה למה ניוטון הגיע לשם.
אוקיי.
אבל למה הוא הגיע לשם ברגע שנפל
את התפוח? לא, כשהפיזיקה מסבירה למה ניוטון הגיע לשם, אז היא מסבירה למה הוא הגיע ברגע הזה. היא לא מסבירה, מה זה? מה זאת אומרת? היא מסבירה שהוא הגיע לשם, אבל הפיזיקה לא קובעת באיזה רגע זה יקרה. רק פועל עליך כוח, ואתה תחליט מתי שנוח לך, מתי להתחיל לנוע. הפיזיקה אומרת שכשפועל עליך כוח, אתה מתחיל לנוע. זה מה שהפיזיקה אומרת. הפיזיקה מכתיבה גם את הזמן. אם היא קבעה את האירוע, אז היא גם קבעה באיזה זמן זה יקרה. או שלא, או שאתה אומר זה הסבר תיאולוגי, אין בעיה. אבל אם זה הסבר תיאולוגי, אז חוזרת עד רכושיה לדוכתא. ושאתה נותן הסבר תיאולוגי לאירוע שהוא אירוע פיזיקלי, ושוב פעם אז בעצם אתה אומר שהופרו פה חוקי הפיזיקה. האירוע הפיזיקלי זה הגעת ניוטון תחת לעץ.
כן, לא הופרו פה
חוקי כן הופרו, הפיזיקה. כי הוא הגיע לשם, למרות שחוקי הפיזיקה לא הכתיבו את זה. הוא הגיע מתחת לעץ, למרות שחוקי הפיזיקה לא הכתיבו את זה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כך אתה אומר. אז הופרו חוקי הפיזיקה.
לא אני אומר, אתה אומר.
לא, אני לא.
אז יוצא שאתה לכל דבר יש לך הסבר פיזיקלי?
כן.
אז הקדוש ברוך הוא מיותר?
תכף נראה. לא מיותר, הוא לא נותן חלק בעניין הזה.
הוא לא מתערב, אין השגחה.
זה סתם, זה אני אמרתי כבר מזמן. כן, אני חושב שאתה צודק, אבל לא זה מה שאמרתי כאן. עוד רגע, אולי אני אעיר על זה גם.
אני חושבת שאפשר להגיד את זה מהניוטון שלנו, פעלת בגלל בחירה חושבת, אני חושבת שאפשר לסדר את זה עם הסוגריים של ההכרחי. אנחנו צריכים לכתוב את זה עם הכרחי והכרחי בכל הסוגריים, ולא רק בסוף.
הכרחי פיזיקלית או לוגית?
פיזיקלית אנחנו מדברים כאן.
כן, נכון.
פיזיקלית. זה שזה חייב להיות, זה חייב להיות רק אם ככה, אז ככה. אני כמעט בטוחה שאפשר לעשות את זה.
מה שעשית שם במאמר.
אני כמעט בטוחה שאפשר לעשות את זה.
טוב. צריך לראות, אני לא יודע, אני לא חושב שאפשר, אבל אולי, אדרבה. לא, גם שם לא הסכמתי, אז אם זה אותו דבר זה לא ישכנע אותי. טוב, בכל אופן, אז לכן אני אומר שבעצם בסופו של דבר, באיזשהו מקום הופרה התמונה הפיזיקלית, התמונה הפיזיקליסטית. זאת אומרת, התמונה שאומרת שחוקי הפיזיקה קובעים את האירועים הפיזיים שמתרחשים בעולם. זה הופר בכל מקרה. אם אתה רואה את הפיזיקה כתנאי שקובע את, את ההתרחשות. אם אתה משאיר חורים... מה?
יש גם תירוצים שלא דורשים להפר את התמונה הפיזיקליסטית.
מה זאת אומרת?
אפשר לטעון שמלכתחילה אלוקים ברא את העולם ככה שה...
רגע, עוד שנייה. לזה תכף אני אגיע, אני לא חושב שזה אפשרי, אבל עוד שנייה, אני אגיע לזה. באופן עקרוני, כשאני מדבר על שני הסברים מקבילים או שתי סיבות מקבילות, בסופו של דבר, למרות שאנחנו עושים את זה הרבה בחיים, והבאתי כמה דוגמאות, זה בכל זאת דבר בעייתי.
פרשנות זה לא בעייתי.
לא, פרשנות פחות. לכן אני מתמקד בניוטון.
מי שכתב
את זה, פרשנות זה משהו אחר.
לא, הוא התכוון להעביר שני מסרים. כן? ששניהם אתה יכול לראות דרך
ה... אז זה כבר שקול קצת למה שאריק רצה להגיד גם במישור הפיזיקלי. הוא בעצם, מה שהוא רוצה בעצם לומר, זה שגם במישור של האירועים הפיזיקליים, הקדוש ברוך הוא קבע את החוקים התיאולוגיים ואת החוקים הפיזיקליים באופן כזה שהם תמיד יניבו בדיוק את אותן תוצאות. יש איזשהו מתאם מושלם, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל. אז הוא קבע את החוקים התיאולוגיים ששולטים על מה שקורה, במקביל לחוקים הפיזיקליים, שכל אחד מהם שולט לגמרי על מה שקורה, אבל איכשהו זה תמיד יוצא מתאים.
אז החוקים התיאולוגיים לא אומרים כלום, כי זה קורה בכל וכל בגלל החוקים הפיזיקליים.
לא, אבל אני אומר, זה תיאור אחר, ומערכת חוקים שבאותה מידה אתה יכול להגיד שגם הפיזיקליים לא אומרים כלום, כי זה בכל וכל היה קורה מסיכולים תיאולוגיים. שני המישורים, נכונים, שני המישורים קיימים, ויש מתאם מופלא ביניהם, זאת הטענה. יש, אני אביא אולי דוגמה שתבהיר את זה קצת יותר. כשאנחנו עושים, תבהירו יותר את הרעיון, אני לא מסכים לו דרך, אבל רק בשביל להבהיר אותו. יש שתי אפשרויות לעשות מתאם בין מערכות חוקים. אפשר לעשות מתאם, זאת אומרת, כשאני מדבר על מתאם, אני מתכוון לזה ששתי מערכות החוקים יניבו בדיוק את אותן תופעות. כן, זה נקרא אצלי מתאם, לא החוקים עצמם, התוצרים של החוקים. בסדר? אפשרות אחת, שהיא הפשוטה יותר, זה בסך הכל לתרגם חוק לחוק. זאת אומרת, החוק הזה עושה בעצם את אותו דבר כמו זה, רק הוא מנוסח בשפה אחרת. בעצם זה כמו להגיד את חוקי הפיזיקה בעברית ולהגיד את חוקי הפיזיקה באנגלית, או בתיאולוגית. זה לא משנה. אתה בסך הכל מתרגם חוק X לחוק ריש. בסדר, מאנגלית לעברית, לא משנה. אבל זה אותו חוק עצמו, זה רק שני צורות לנסח אותו.
זה... כמו בקרנטים, יש התיאור של שרדינגר, יש התיאור של...
כן, בדיוק. זה תיאורים שונים של אותו דבר. זה אפשר בדיוק, אז אפשר לתרגם אותם אחד לשני. אבל יש מתאם פחות טריוויאלי, וזה מה שאני... זה התאמה לוקלית. כל חוק מתאים לחוק אחר. יש התאמה שהיא התאמה גלובלית. אני אתן לכם... אתן לכם אולי דוגמה. יש בספר של גדל אשר בח, של אופשטטר, אז הוא מביא שם, הוא שואל חידה. הוא נותן אקסיומה, M-I, זאת אומרת, הוא... נקדים קודם כמה הקדמות. יש...
הם תרגמו את זה,
שניים
תרגמו את זה
במשך 16 שנים. כן, אני יודע, ראיתי שזה יצא. בכל אופן, אז העסק התחיל... העסק מתחיל, זאת אומרת, המערכת עוסקת בשרשראות של אותיות. יש שרשראות של אותיות שהן מילים חוקיות בשפה, ויש שרשראות של אותיות שהן מילים לא חוקיות בשפה. אוקיי? כמו כל שפה בסך הכל. עכשיו, אנחנו רוצים לייצר חוקי גנרציה. זאת אומרת, חוקים שמחוללים את המילים החוקיות. אוקיי? אנחנו מתחילים משרשרת התחלתית, נגיד M-I. בסדר, יש לי שלוש מילים. שלוש אותיות באלף בית, M, I ו-U. עכשיו אני בונה מילה, M, I, אני אומר, האקסיום הראשונה, המילה הזאת היא חוקית. עכשיו אני נותן כמה כללים, איך אני עובר ממילה חוקית אחת למילים נוספות. למשל, מילה שמסתיימת ב-I, אפשר להוסיף אחרי הפעמיים U. או מילה שמתחילה ב-M, אפשר למחוק את ה-M ולכתוב במקומו עוד I. או מין משהו כזה, למשל, כל מיני כללים כאלה, קוראים לזה כללי סק. אני מקבל מילה אחת מתוך מילה אחרת. ואז אני יכול לתאר את כל השפה במונחים האלה. יש לי מילה התחלתית, אוסף של כללי עסק, וזה נותן לי סט של מילים, אולי אין סוף מילים אפילו, לא משנה, זה יכול להיות אינסופי, זה יכול להיות סופי. סט של המון מילים, שאני מתאר אותם באמצעות כמה כללים פשוטים. עכשיו, אין שום מניעה לזה שאת אותה שפה עצמה, אני אתאר באמצעות סט אחר לחלוטין של כללים. שאי אפשר לתרגם את כלל א' במערכת הזאת לכלל אחד במערכת הזאת, כלל ב' פה לכלל שתיים פה, וכן הלאה. לא, אין מתאם כזה. הכללים לא תואמים לוקלית, כל כלל מתאים לכלל, אלא יש פה סט אחר של כללים, ואולי גם מילה ראשונה אחרת.
התוצר,
אוסף המילים הוא אותם מילים. המילים החוקיות בשפה הזאת הם אותם מילים כמו בשפה הזאת, וכל השאר לא חוקי. זה מה שאני קורא מתאם גלובלי. זאת אומרת, אין מתאם בין החוקים, אחרת זה טריוויאלי, זה פשוט שפות שונות, אין לזה שום דבר מעבר לזה. אבל זה מחולל את אותן תוצאות. אז באנלוגיה, עכשיו אני עושה את אותו דבר בהקשר שלנו, אז אני אומר, יש אוסף של חוקים תיאולוגיים. מה צריך לקרות בכל מערכת נסיבות בעולם? שיקולים, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את עולמו למטרות שהוא רוצה. בסדר? יש מערכת חוקים פיזיקליים. חוקי הפיזיקה. עכשיו, בהנחה שאין שום מתאם בין אחד לשני, מבחינת חוק פיזיקלי לחוק תיאולוגי, אחד לאחד, עדיין יכול להיות שאוסף האירועים שייווצרו על ידי מערכת החוקים התיאולוגיים, או השתלשלות האירועים שתיווצר על ידי מערכת החוקים התיאולוגיים, תהיה בדיוק אותם אירועים כמו במערכת הפיזיקלית, ואירוע שלא חוקי מבחינה פיזיקלית, כמו המילה הלא חוקית בשפה הזאת, יהיה אירוע לא חוקי גם בשפה התיאולוגית. אוקיי? למרות שאין מתאם חד ערכי בין התיאולוגיה לפיזיקה. כאן כבר יותר להסביר מה ששמואל אמר קודם, שלא, זה שני הסברים, זה לא שאחד מיותר, זה שני הסברים שונים, ויש ביניהם מתאם מושלם, אבל אפשר להסביר את זה גם במישור הזה, ואפשר להסביר את זה גם במישור הזה, ושני הסברים נכונים. שני הסברים נכונים.
אתה מדבר על הכללים הפיזיקליים כתת קבוצה בתוך הכללים התיאולוגיים. זאת אומרת, הכל זה כללים תיאולוגיים. חלק מהכללים התיאולוגיים...
זה סתם מילים, מה זה סמנטיקה?
לא, זה לא סתם.
מה זה משנה? הרי זה מסביר לחוד, הפיזיקה מסבירה לחוד את הכל, היא לא צריכה את התוספת התיאולוגית כדי להסביר.
לפי ההסבר הזה היא לא מסבירה לחוד.
בטח שכן, היא מסבירה לחוד. מה שאני מציע עכשיו זה מודל איך יכול להיות שהפיזיקה תסביר לחוד את הכל, התיאולוגיה תסביר לחוד את...
אני חוזר לניוטון, שכדי לתת משורי הסבר מקבילים, אז אני חוזר להסבר המורכב, אבל בצורה... זאת אומרת, הכל כללים תיאולוגיים. כשאני אומר כללים תיאולוגיים, אני מתכוון הכל מה שרצה השם שיקרה פה ב...
בסדר, נו, אז מה...
לא, כי אתה אומר, ניוטון חיפש...
אז זה מילים, זה רק מילים. הרי כשאני אומר שאני רוצה להאמין בפיזיקה, מה שאתה מאמין, מה שאתה קורא פיזיקה, אני קורא תיאולוגיה, ועכשיו הכל בסדר.
לא, זה פיזיקה, כמו שאתה קורא לה, רק... תוריד את זה שזה רק פיזיקה, זה הכל.
בסדר, להוריד את זה זה רק פיזיקה, זה לא פיזיקה.
למה לא?
כיוון שפיזיקה אומרת מה יקרה בהינתן נסיבות נתונות. ואם אתה אומר שצריך עוד משהו להתרחש כדי שזה יקרה, אז זה לא פיזיקה.
זה לא מה שאני אומר, זה מה שיקרה בנסיבות נתונות, זה חלק מהכללים שהקדוש ברוך הוא,
שבנסיבות
נתונות זה מה
שיקרה. אבל בהינתן שהתנאים התיאולוגיים לא מאפשרים, אז איך זה יקרה?
לא, חוץ מאשר יש התנגשות בכללים אחרים, אבל...
אוקיי, אז כשיש התנגשות בכללים תיאולוגיים, הפיזיקה לא עובדת. אז זה אומר שאתה לא מקבל את הפיזיקה. מה אכפת אם תקרא לזה תיאולוגיה? זה לא פותר שום בעיה אמיתית, זה מילים.
למה? זה משאיר לך את האמון בפיזיקה, זה משאיר לך את פיזיקה.
לא, זה לא משאיר לי שום אמון בפיזיקה.
למה לא?
זה משאיר לי אמון בתיאולוגיה בלבד. זה הכל.
שוב, רק מילים.
לא, לא.
אז אני קורא לזה פיזיקה.
מה שאתה לומד במחלקה לפיזיקה, אני קורא פיזיקה, בסדר? זה אני קורא פיזיקה. בוא נדבר על זה, בוא לא משנה את המילים. לא, זה לא יעבוד.
זה יעבוד.
לא, כי הפיזיקה אומרת שהתפוח ייפול והוא לא ייפול. אבל הפיזיקה אומרת שהתפוח ייפול. אם שקול הכוחות עליו הוא כלפי מטה, הוא ייפול. וניוטון, למרות שניוטון לא חטא, בפיזיקה לא לומדים אם ניוטון חוטא או לא חוטא.
זה יכול להיות מקרה ספציפי שבו או שבאמת היה פה חריגה מהכללים הפיזיקליים.
זה היה חריגה. יש חריגה, זה כללים הפיזיקליים לא עובדים.
למה לא יכול להיות כללים עם חריגה? אני לא מבין מה זה...
זה ממש מילים, זה משחק מילים. כשאני מדבר על אמון בפיזיקה, פירושו של דבר שחוקי הפיזיקה עובדים תמיד. בלי יוצא מן הכלל, תמיד, זהו. זה נקרא חוק בפיזיקה. אם אתה לא מקבל את זה תמיד, אז אתה לא מאמין בפיזיקה. זאת לא האשמה.
אז לדעתי סתם הגדרה שבויה.
זאת לא האשמה, מותר לו להאמין בפיזיקה. אני רק אומר,
אתה
יודע, אתה מה אנחנו מדברים.
להגיד שיש חוקים. אתה יכול להגיד על כל החוק, יש דרך.
אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל זה... אתה לומד במחלקה לפיזיקה, מה אתה לומד? את מה שאתה אומר או את מה שאני אומר?
אני לומד, כמו שאתה אומר,
כי אנחנו מתעסקים. לא כי אנחנו מתעסקים.
כן, נכון.
במעבדה, אם זה לא יעבוד, אף אחד לא יקבל את זה שניוטון לא חטא, ולכן זה לא עובד.
נכון, כי בדרך כלל...
לא כי בדרך כלל, אבל לפעמים.
כי בדרך כלל.
אז מה בדרך כלל? אבל לפעמים כן. אז מה הבעיה? פה זה קרה. מה הבעיה?
לא סביר. יכול להיות,
לא סביר. לא סביר, לא מקבלים את זה, זה לא חוקי.
לא מקבלים את זה, לא אומרים לא סביר.
לא, אנחנו מדברים על מילים. לא... זה לא מה שנקרא פיזיקה. אתה יכול להגדיר אחרת את הפיזיקה, אבל זה לא פיזיקה.
חוק פיזיקה, וזה חוק
פיזיקה.
אם
הוא
לא עובד תמיד, זה
לא חוק פיזיקה. לא, אני אומר, אני לא אומר שאתה לא צודק. אני אומר, זה לא הגדרה של פיזיקה.
ההגדרה הזאת בסדר. אם הפיזיקה אומרת שזה פיזיקה ולא תיאולוגיה, זה ברור. זה אמירה פשוטה.
לא, אבל זה מה שהפיזיקה אומרת בהגדרה המקובלת.
אז אני אומר אחרת שמה שהפיזיקה אומרת.
אין בעיה, בסדר.
גם נראה לי שהרבה אומרים את זה.
אני גם יכול להגיד שיהדות זה נצרות, ואין שום סתירה בין יהדות לנצרות. כי היהדות זה נצרות בעיניי. כך אתה פותר את הבעיה, זה הפתרון שלי.
כי מה שאני אומר הוא גם סביר, וגם נראה לי שהרבה יגידו את זה. שיש חוקים...
אף פיזיקאי לא יגיד את זה.
פיזיקאי שמאמין בניסים יגיד את זה.
לא, מה זה מאמין בניסים? אני מדבר על התרחשויות הרגילות, לא ניסים.
התרחשויות הרגילות, נכון, גם אני אומר שרוב ההתרחשויות זה התרחשויות רגילות.
אבל התרחשויות הרגילות לא קרה שום נס במעבדה, בסופו של דבר, כשמשהו לא עובד, הפיזיקאי זורק את המאמר לפח.
נכון.
זהו, למה?
בצדק.
למה?
כי סביר להניח...
מאיפה זה סביר? מאיפה? אתה יודע אם ניוטון חטא או לא חטא? מאיפה?
לא יודע.
מה סביר בזה?
לא יודע. זה נראה לי שהעולם מתנהג בצורה...
מה, העולם מתנהג כך שבדרך כלל כולם צדיקים? מה? מה? לא מבין. מה?
איזה מילה נחה? כי הפיזיקה.
אבל איך? זה תלוי בתיאולוגיה.
כי התיאולוגיה, רצונו של
השם... יש יותר רשעים, יותר צדיקים. מה, תמיד?
רצונו של השם שהדברים
נשארו
לפי החוקים
הפיזיקליים,
אלא
הם
כן
חריגים.
מה זה רצונו של השם? אני שואל, איך זה מתבצע? לא מה
רצונו.
נו, אז חריגים בסוג כמו נס. בסדר, אני לא מבין. מדי פעם, כשאתה מגדיר נס... טוב, אז זה דיברנו לא שנה שעברה, אולי אחת לפניה, לא זוכר כבר, על המושג נס, אנחנו דיברנו על זה לא מעט. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על התרחשות כדרכו של עולם.
אבל בסדר, זה ברור, אז אני אומר שיש חריגות, לקבל שהתיאולוגיה אומרת שבמקרים מסוימים יש חריגות.
אני אומר, מה שאני לומד במחלקה לפיזיקה לא מתקיים, בסדר? בוא נסכים על זה. זה הכל, זה אני מדבר. אתה לא מקבל את זה, בסדר, יכול להיות שאתה צודק, אין בעיה, אבל זה לא פיזיקה. זהו, חד משמעי. גם נס הוא לא פיזיקה, במחלקה לפיזיקה. בכל אופן, אז המתאם הזה באופן עקרוני יכול אולי להסביר את קיומם של הסברים מקבילים. נכון? כי בעצם זה אומר שיש הסבר לגמרי מקביל, הוא קיים לעצמו, הם לא מצורפים ליצור הסבר מורכב, אלא הם שני הסברים פשוטים, וכל אחד מהם נכון באופן שלם.
יש אתם מאחד לאחד.
מה?
אם יש אתם מאחד לאחד, יש מה אני צריך את השני?
לא, לא צריך. זה לא אני שואל צריך, אבל זאת האמת.
כן, אבל...
לא צריך, אבל זאת האמת, שהשיקולים התיאולוגיים תמיד מתקיימים, וגם השיקולים הפיזיקליים תמיד מתקיימים.
כן, אז במקרה הזה, מי שרוצה בשמה אחת תיאולוגיה כדי להסביר את העולם, מספיק
לא
הפיזיקה.
לא, נכון, לא צריך. לא צריך, אתה אומר, מי שרוצה להסביר תיאולוגית צודק, מי שרוצה להסביר פיזיקלית הוא צודק, שניהם צודקים, אבל אם אתה לא רוצה, אל תקבל, או כן תקבל, אבל אתה יכול לחיות עם שני המישורים האלה במקביל. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה ליצור. עכשיו, הבעיה הגדולה פה זה כמובן זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את זה שיש לאדם בחירה חופשית, אז זה יוצר בעיה מסוימת, בגלל שאי אפשר היה לקבוע את חוקי הטבע מראש באופן שיתאים גם לבחירה בכיוון ימין וגם לבחירה בכיוון שמאל, וחוקי הטבע יתאימו לגמרי למה ש...
אבל אפשר לומר שמלכתחילה השם מסתכל מה אדם יבחר, ותכנן בהתאם...
זה מביא אותנו לסוגיה...
של ידיעה ובחירה.
זה מוביל אותנו לסוגיה אחרת שבה, כששאתה יודע שאני לא מסכים, שקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת מראש מה שאנחנו בוחרים. אבל בסדר, זה כבר... אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. על זה כבר התפקחנו, אז זה לא... בכל אופן, במישור הזה, העובדה, תראו, העובדה הפשוטה היא שגם באמונה המקובלת, הקדוש ברוך הוא נזקק לניסים. נכון? זאת העובדה. זה דיברנו כשדיברנו על ניסים. הקדוש ברוך הוא נזקק לניסים, אני אומר את זה בכוונה במילה הזאת. נזקק לניסים. הוא לא הצליח לבצע את מה שהוא רצה לבצע באמצעות חוקי הטבע. הוא צריך להגיע לעשות בקיעת ים סוף, הוא צריך לעשות כל מיני דברים שהם נגד חוקי הטבע.
הוא רצה שיהיו גם ניסים.
בסדר, לא חשוב. אז עכשיו השאלה אם זה פוגע בכל יכולתו או לא, אפשר להגיד את מה שאתה אומר.
לא, היה שיקול משל עצמו, כי זה...
לא אכפת לי, לא אכפת לי.
כן,
לא אכפת לי, אבל בסופו של דבר, אני אומר, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא משתמש בניסים אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רואה את חוקי הטבע כמשהו שמבצע לגמרי את רצונו. אין מתאם מלא בין התיאולוגיה לבין הפיזיקה. כי אם היה מתאם מלא, לא היה שום צורך בניסים. אוקיי? אז אין מתאם מלא. עכשיו, הוא רצה מראש, לא אכפת לי, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. אבל אין מתאם מלא. כי אחרת לא היה צורך בניסים. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר, אני חושב שזה דבר פשוט, הרבה פעמים כשאנחנו עושים מתאמים, וזה דווקא על מתאמים גלובליים, לא על מתאמים לוקליים. אם יש התאמה, תחשבו עוד פעם על הדוגמה של השפה. אם יש התאמה לוקלית בין שתי מערכות החוקים, לא תהיה שום חריגה. זה משפט מתמטי. אם כל חוק כזה מתאים לחוק כזה, הם מחוללים בדיוק אותו, אז ברור שבעברית ובאנגלית יקרה אותו דבר. זה לא משנה כלום. אבל אם ההתאמה היא גלובלית, אז כאן היא כן יכולה להישבר. יכולה להישבר מדי פעם. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו אין, אתה לא יכול לבצע עם סט החוקים הזה בדיוק את מה שמבצע סט החוקים הזה, יהיו מקרים מסוימים שבהם ההתאמה תישבר. דוגמה.
אז הם לא שקולים.
כן.
אז הם לא שקולים.
נכון. זה מה שאני אומר. כתוצאה מהעובדה שמדובר בהתאמה.
יכול להיות שאתה עדיין בתהליך. לא, לבצע.
לא, לבצע אירוע מסוי ריאלי, לא להגיע לתכלית.
גלובלי, אז יש איזו תוצאה ושניהם יביאו לתוצאה.
לא, אבל אני מדבר על אירוע לוקלי. אני מסביר עכשיו את מה שקרה לפלוני בזמן מסוים, בדרך למטרות הגדולות. אני לא מדבר על המטרות הגדולות, אני מדבר על ההתרחשות היומיומית שקורית בכל מקום, בכל רגע. אוקיי? אז עכשיו אני אומר, אם באמת המתאם הגלובלי הזה לא עובד לגמרי, אלא צריך להיות איזושהי נקודה שבה הוא נשבר, אגב, הנקודה הזאת זה מה שנקרא דפקט טופולוגי במתמטיקה. זאת אומרת, כשעושים, נגיד, תחשבו על תיאור במערכת פולארית של אוסף הנקודות במישור, ותיאור קרטזי, אוקיי? תיאור ב-XY ותיאור במרחק מהראשית וזווית מציר ה-X. אני חושב שזה מוכר, נכון? אז... מה? לא מוכר, אני לא יודע, בתיכון לומדים את זה, אני חושב, לא? לא משנה, כל נקודה במישור אפשר לתאר אותה בצורה אחת שקוראים לה קרטזית, כמו דקארט, כן? מה הרכיב ה-X שלה ומה הרכיב ה-Y שלה, מה ההיטל שלה על ציר ה-X, מה ההיטל שלה על ציר ה-Y. זה תיאור קרטזי נקרא. חוץ מזה, כל נקודה במישור אפשר לתאר אותה גם בתיאור אחר, מה המרחק שלה מראשית הצירים ומה הזווית של הקו שמחבר אותה לראשית הצירים עם ציר ה-X. זה נקרא תיאור פולארי. מרחק וזווית או שני רכיבים. Okay? עכשיו באופן עקרוני שני התיאורים האלה הם שקולים. כל נקודה במישור יכולה להיות מתוארת כך, יכולה להיות מתוארת כך. במקום אחד זה נשבר. בראשית הצירים. בראשית הצירים, בעצם הנקודה של ראשית הצירים עצמה, המרחק הוא אפס. ברגע שהמרחק הוא אפס, כל זווית שתשימו זה יהיה אותו דבר. זאת אומרת, זה מה? הנקודה היא מתאימה לקו פולארי שלם. קו של R שווה לאפס עם כל זווית. כל תטא, זה לא משנה בכלל באיזה. אז כאן זה נשבר. הדבר הזה, זה בעצם הבסיס למה שנקרא דפקטים טופולוגיים. דפקטים טופולוגיים זה תמיד שבירות או שברים בהתאמות גלובליות. את נקודות שבהן ההתאמה הגלובלית נשברת. זה... עכשיו, מה שקורה בהקשרים שלנו זה אותו דבר. נס.
אם המרחק הוא אפס בכל זווית, אז למה זה לא טוב?
זה בסדר גמור, רק אין מתאם של נקודה לנקודה. זה לא נקודה לנקודה, זה נקודה לקו שלם. זה קו שלם של R שווה 0 וכל התטות. אוקיי? אז...
לא, רגע.
זה מפסיק להיות חד-חד ערכי ועל.
רגע, R שווה 0 וכל התטות, זה עדיין הנקודה...
זה עדיין אותה נקודה.
זה ממופה לנקודה ראשית הצירים.
אז למה זה... אז זה נותן רק לנקודה אחת?
נכון.
אז יש אדמה.
לא, אבל R שווה 0 וכל התטות בתיאור הפולארי זה אינסוף נקודות. R שווה 0 ותטא שווה זה, R שווה 0 ותטא שווה זה, זה שתי נקודות שונות. וזה כולן מתמפות לנקודה אחת בקרטזי.
זה שתי נקודות שונות,
זה שתי נקודות שונות. זה לא חד חד ערכי ועל המיפוי.
שתי קורדינטות.
אז בעצם, מה שקורה בהתאמות גלובליות בדרך כלל, אגב, קוראים דפקטים כאלה. כמעט בלתי אפשרי ששתי מערכות שאין ביניהן מתאם חוק לחוק, אלא הן שתי מערכות בלתי תלויות, מערכות החוקים האלה, ייתרו בדיוק את אותן תופעות. תחשבו עוד פעם על המילים. זה כמעט בלתי אפשרי. זה מאוד נדיר שדבר כזה יקרה. אז לכן...
אני
אומרת,
אז
זה
בתוך התאמה הקיימת יש
מתאם
שהוא הגדרה
פולארית,
שם
השוואה,
לא
בהקבלה לשני. למה? אין לי... התאמה חד-חד ערכית ועל, תצערי את R ותטא במערכת קרטזית. R פה ותטא פה. בסדר? אז הנקודה הקרטזית מקבילה לכל ציר ה-X בתיאור הפולארי. זה לא נקודה לנקודה. חד-חד ערכי ועל זה שכל נקודה מתאימה לנקודה, ונקודה פה מתאימה לנקודה שם. אבל זה לא.
כשאני אומרת נקודה
בפולארי,
מרחק 0 וזווית
4. נתונה, כן. מרחק בזווית זה נקודה בתיאור הפולארי. מרחק מסוים וזווית מסוימת. זה נקודה.
זווית אחרת?
זה נקודה אחרת, בפולארי. אבל בקרטל זה מתאים לאותו מקום.
זה אוסף ששני...
כל הזמן שזה המרחק מהנקודה.
כן, נכון. מרחק וזווית.
אז מרחק וזווית כשיש לי מרחק אפס.
המרחק אפס, אבל הזוויות הן כל הזוויות. ברור, זו אותה נקודה קרטזית.
זו אותה נקודה, זו
אותה אחרת. זו אותה נקודה קרטזית שיש לה אינסוף תיאורים פולאריים.
תחשבי על זה שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה, נגיד, היא הרבה קבוצים.
לנקודה הקרטזית הזאת יש אינסוף תיאורים פולאריים, לא רק אחד.
זה בזבוז של הרבה כללים.
בכל אופן, אז במקום שבו יש מתאם גלובלי הרבה פעמים, יש
נקודה אחת, הרבה נקודות
שמתאימות לנקודה אחת בקרטזית. המיפוי הוא לא נקודה לנקודה, לא חד חד לנקודה.
כן, כן, אז בפולארי זה פשוט הגדרה לא מספקת, זה הכל.
מה זה הגדרה לא מספקת? זאת ההגדרה של ה... אין הגדרה פולארית אחרת, זאת ההגדרה הפולארית. זאת ההגדרה הפולארית, אין, כל R וכל תטא. עכשיו נכון, מותר שיהיה לא חד חד ערכי ועל, רק צריך לדעת שזה יכול לייצר כל מיני בעיות. אין בעיה, מותר, זה בסדר גמור, יש תיאורים שהם לא חד חד ערכי.
אז הוא לא עושה מאחור, זה לא כמו שאמרת מקודם.
אין התאמה ביניהם חד-חד ערכית ועד, זה לא נקודה לנקודה, נכון. מזה אני מביא את זה.
אמרת שתי מאחור,
נכון, כי כל נקודה במרחב הדו-מימדי, יש לה תיאור קרטזי ויש לה תיאור פולארי. נקודה שאין לה תיאור כזה, היא לא במרחב הדו-מימדי. המילים פה זה נקודות במישור הדו-מימדי. זה המקבילה למילים. עכשיו יש לי שתי מערכות כללים שיכולות לתאר את אוסף כל המילים החוקיות. המילים הלא חוקיות זה מה שנמצא במרחב, לא במישור הדו-ממדי. בסדר? אז המילים הלא חוקיות לא יקבלו לא פולארי ולא קרטזי. והמילים החוקיות, לכל אחת מהן יש תיאור קרטזי ותיאור פולארי. אז במובן הזה הן מערכות מקבילות בהגדרה שנתתי קודם. אבל ביניהם אין התאמה חד-חד ערכית ועל. אין, לא כל נקודה מתאימה לנקודה.
בחוקים שיהיו מקבילים?
אז אני אומר, באנלוגיה לחוקים, אני אומר ככה, אם כל חוק מתאים לכל, נגיד, אם הייתי מגדיר את R כמשהו מסוים, ואת תטא כמשהו מסוים, חד-חד ערכים, נגיד שאני מסובב את מערכת הצירים, טוב, אני קורא יותר מדי מתמטיקה, אבל כשאני מסובב את מערכת הצירים הקרטזית, זה כמובן לגמרי חד-חד ערכי. כי כל X פריים מוגדר על ידי X ו-Y, ו-Y פריים מוגדר על ידי X ו-Y באופן לינארי, אז זה חד-חד ערכי באופן ברור. אוקיי? יש מעברים שהם כן, ויש מעברים שהם לא. אבל לא משנה, בואו נחזור לענייננו, כי עזבו את המתמטיקה. לענייננו, אני מדבר על מתאם, נגיד, בין תיאולוגיה ופיזיקה. כשזה נשבר המתאם הזה, זה הדפקט הטופולוגי במתאם הגלובלי הזה, זה נס. אם היה מתאם לוקלי, לא היה שום צורך בניסים. כי כל תופעה פיזיקלית הייתה מתאימה למטרות התיאולוגיות, ולהפך, נכון? זה, אם ההתאמה היא לוקלית, אז כל התופעות מתאימות לגמרי. לא, אין שום צורך להיזקק לשבירה של חוקי הפיזיקה. אם יש צורך להיזקק לשבירה, זה אומר שההתאמה היא גלובלית ולא לוקלית. וזה מה שאמרתי קודם, שברגע שהקדוש ברוך הוא נזקק לניסים, זה אומר שיש איזושהי שבירה של ההתאמה בין הפיזיקה לבין התיאולוגיה. אגב, בפרשנות, אם אני חוזר לפרשנות, מה ששמואל שאל קודם, יש מתאם לפי הרמב"ן, נגיד, בין מישורי הפרשנות. פשט, רמז, דרש וסוד, נגיד פשט ודרש לצורך הדיון. אוקיי? גם שם יש דפקטים טופולוגיים. או פשט וסוד, אם תרצו. לא פשט ודרש. נדבר על פשט וסוד. שיש דפקטים טופולוגיים. קוראים להם גזרות הכתוב. גזרת הכתוב זה דפקט טופולוגי בהתאמה בין פשט וסוד. כי ההנחה היא שמאחורי הדברים יושב הסבר בסוד. אבל כשזה גזרת הכתוב, אני לא יודע להסביר את זה בנגלה. אז המתאם בין ההסבר הסודי להסבר הנגלה נשבר. ושוב פעם זה אומר שהמתאם בין הנגלה לסוד הוא מתאם גלובלי ולא לוקלי. כי אחרת הוא לא יכול להישבר. זה חייב להיות אחד לאחד. אוקיי? אז אני מראה לכם שהרבה פעמים ההתאמות הגלובליות האלה שהיו יכולות להצדיק הסברים כפולים, הן בדרך כלל לא יכולות באמת לתת את ההסבר. לפחות לא באופן מלא, פרט ליוצאי דופן. כאן אנחנו מגיעים ליוצאי דופן.
תגיד שאין ניסים ופתרת את כל הבעיה.
אם אני אגיד שאין, אין, אבל התורה אומרת שהיו, אני לא יודע. אתה יכול להגיד שאין, אבל אז אתה לא מקבל את מה שהתורה אומרת. התורה אומרת שהיו ניסים.
אתה
פרד יותר גורם ממני. אתה פרד יותר גורם ממני, אתה יודע, אתה תמיד עודר.
אנחנו עכשיו נדעת במישור הפילוסופי.
כן?
במישור הפילוסופי, לכל דת יש את הניסים שלה ואת האמונות שלה וכו'. אל תיכנס למה שאתה. תהיה מבחוץ.
גם מבחוץ הייתי מגיע למסקנה שאין ניסים, הכל בסדר.
גם
מבחירה שלנו. אבל מבחוץ אני לא נמצא בכלל בדילמה, אני לא צריך לחפש את הפתרון. הרי כל הדילמה הביאה שיש אי התאמה בין התיאולוגיה לפיזיקה. אם אני מבחוץ, אין תיאולוגיה.
אבל גם בחירה יוצרת לך את הבעיה גם בלי הניסים. גם בחירה יוצרת לך את הבעיה בלי הניסים.
זה אלה שנמצאים בחוץ יכול להיות שגם מוותרים על הבחירה מאותה סיבה. מוותרים גם על הבחירה. כן, אותו דבר.
אבל הנושא שלנו זה לא יהדות. אתה עכשיו מדבר על דיכוטומיות ועל אפשרות לפתור את הבעיה של הדיכוטומיות.
זה דוגמה מתוך העולם היהודי.
ועברת פרשנויות.
אני מאמין שנמצא מחוץ לעולם היהודי.
אתה יורד לאמונות, ברגע אתה יורד לאמונות. אין לזה סוף.
מה זה אין לזה סוף? אבל אני אומר, בתוך
האמונה... תישאר במישור
אבל בתוך האמונה הזאת...
מה? תישאר במישור...
למה שאני אשאר? אני אבל רוצה להביא דוגמה מפה. למה אני ללכת לשם כשזה לא מדגים? אני מחפש איפה זה כן מדגים. אז בתוך המישור של האמונות, שם אפשר לראות הדגמה לשתי מערכות הסבר, מקבילות, שהמתאם ביניהם נשבר. אם אתה לא שם, אז אין בעיה, אז אין מתאם ולא נשבר שום דבר, הכל בסדר.
כל מה שלא עובד, אתה קורא לו נס ופתרת את כל הבעיה.
לא פתרתי שום דבר, אני אומר שצריך לזקק לניסים אם אתה מקבל שיש פה שתי מערכות מקבילות. בסדר? זה פועל יוצא, זה לא, אין דרך אחרת. אתה יכול להגיד, לא היו ניסים ולא לקבל מערכות מקבילות ולחיות עם הפיזיקה בשלום ובשלווה, אין לך בעיה, אתה לא צריך לפתור שום דבר, אז לא צריך לעשות את המון.
אתה לא עושה את זה.
כן, אז הנה, אני לא עושה.
אם ככה,
למה
צריך
משנה
על העשרת דברים שנבואו?
הם כנראה היו משהו שבוע אולי, לא יודע, או משהו, לא יודע. הרמב״ם באמת מדבר על זה, הוא מסביר את כל הניסים ככה.
לא, לא, לא.
כן, זה דיברנו על זה כשדיברנו בשנה על ניסים.
אתה צריך לבטר על בחירה חופשית, אם אתה רואה.
בקיצור, ההסברים המקבילים, ההסברים המקבילים היא תזה בעייתית.
איפה תהיה הנקודה בין הפסיכולוגיה?
אז הפסיכולוגיה ושיקול הדעת, מה שאמרתי קודם, על החזרה בתשובה והחזרה בשאלה, שם לדעתי אין מוצא, אלא להבין שמדובר פה בהסברים מצורפים. הסבר מורכב, שמורכב משני האלמנטים. בן אדם שעושה משהו, כשבא הפסיכולוג ומסביר את מה שהוא עשה, ההנחה שלי שההסבר הזה הוא לא שלם. זה נותן תנאי שהוא אולי הכרחי, אבל לא מספיק.
לפעמים זה יכול להיות גם.
וגם ההסבר
הפילוסופי. לפעמים רק פסיכולוגיה.
לא, יכול להיות. אבל אז זה דחף לב בר כיבוש, זה משהו שהוא לא שפיט. אני מדבר על הפעולות הרגילות של בני אדם. כאשר זה גם שיקול דעת. נכון, אבל יש גם השפעות פסיכולוגיות. אז בסופו של דבר, מה שהבן אדם עושה, זה סכום של השפעות הפסיכולוגיות, פלוס שיקול הדעת שלו, שיקלול של שני אלה ביחד, נותן לך את מה שהאדם עושה. שם למשל, אני לא חושב שיש מקום לדפקטים טופולוגיים. שם זה כן, נדמה לי, אמור להיות מצורף. זאת אומרת, הוא הסכום של שניהם.
מה עם פסיכולוגי ופיזיקלי?
אז תראי, אם את רדוקציוניסטית, אז זה מיפוי. אם את לא, אז צריך לבחור. או שהם מצטרפים או שצריך לבחור.
או שיש את ההסבר הגלובלי הזה, אולי הנקודה
הקשה... מתאם הגלובלי. בסדר, אבל אז עוד פעם, אז השאלה היא איפה יהיו המקומות שבהם יש אי התאמה. אם פסיכולוגים, כיוון שפסיכולוגיה...
למה הנחה שחייבים להיות מקומות
של אי התאמה אליך? לא, אני אומר, יכול שלא. אם תמיד זה מתאים, אז בסדר, אבל אם תמיד זה מתאים, אז זה גם מעלה חשד של רדוקציה. אם אנחנו לא רדוקציוניסטים, בדרך כלל המוטיבציה לא להיות רדוקציוניסט, זה לומר שיש משהו בפסיכולוגיה שאתה לא יכול לנבא באמצעות הפיזיקה. בסדר? אחרת, מה הטעם להיות רדוקציוניסט כשאתה בעצם אומר שבין כובע חוין תלות, או להפך?
זה קשה, כמו אפשר יותר תהליכים ביולוגיים, את כל התהליכים
הביולוגיים
למצוא
מכניקה,
נכון? אבל עדיין...
זאת האמונה הרווחת, אני לא הייתי שם את הראש שלי על זה. אין תיאור כזה.
בוודאי, כי או שהוא קשה או שהוא חומק ממנו עדיין.
התיאור הוא מורכב מדי, התירוץ המקובל הוא שהתירוץ מורכב מדי, כי מערכות ביולוגיות הן מרובות חלקיקים, ותתחיל עכשיו לחשב את אוסף כל החלקיקים שמרכיבים מערכת ביולוגית, אבל ההנחה המקובלת אצל הרדוקציוניסטים היא שיש רדוקציה, אבל זה כל כך מורכב שאנחנו לא יכולים להציג אותה.
נכון, אבל גם בפיזיקה, לפני הביולוגיה, המכניקה הסטטיסטית, זה בדיוק זה. אתה לא מחשב כל חלקיק
ב... ברור, אתה עושה סטטיסטיקה.
טמפרטורה...
לא, אבל הטמפרטורה זה בדיוק הגורם נוסף.
כל הטרמודינמיק, כל הטרמודינמיק.
ברור, הטמפרטורה זה גורם נוסף, שאותו אתה מכניס מבחוץ.
לא, אבל מה אתה עושה שם?
אתה עושה אנסמבל קנוני, מיקרו קנוני, אתה מחליט כל מיני החלטות על ההתפלגות שלך, ואז אתה יכול להוציא מתוך המיקרו את המאקרו. וזה הנחות.
אתה לא מחשב כל חלקיק ב... אבל זה הנחות, אתה לא יכול בלי
ההנחות.
אין
טמפרטורה לכם. מערכת של חלקיק בודד לא מוגדרת טמפרטורה
בכלל. לא, את ההתפלגות של המהירות שלהם, או שזה לא יהיה, אם לעשות איזה מדגם כלשהו כדי לבדוק את ההנחות
הללו? אני לא חושב. איך מודדים מהירות של חלקיק? באופן ישיר לא. אתה יכול לראות איזה שהם תכונות פיזיקליות שהן סכום כלשהו על כל הדברים האלה. אבל אתה לא יכול למדוד, מהירות של חלקיק זה בלתי אפשרי למדוד אפילו מבחינת תורת הקוונטים, כי אתה צריך לדעת איפה הוא נמצא ולמדוד את המהירות שלו.
אתה עובד על התפלגות.
אתה לא יכול.
אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אתה מודד רק את המהירות.
אז איך אתה יודע זה החלקיק הזה, אתה לא יודע.
אתה יכול בקירוב למדוד את המהירות.
אני לא חושב, זה... לגז חלקיקים אין סיכוי, איך למדוד 10 בחזקת 21 חלקיקים?
לא, לא את כולם, למדוד 100.
מה, אחד מהם?
תמדוד 100 במקומות שונים.
מי אמר שמהמאה האלה הם מדגם מייצג? המקומות זה לא ההתפלגות הרלוונטית. מי אמר זה מדגם מייצג, אני יודע.
כמה חלקיקים זה גז? פרדוקס הרי משהו, כמה חלקיקים זה גז?
כמה חלקיקים זה גז, כן.
לא,
בסדר, אם אתה... אין סוף, אתה יודע. אבל אנחנו יודעים שמספרים גדולים זה דומה. טוב, בכל אופן, לענייננו, אני אומר שמשורי הסבר מקבילים זה מאוד קוסם, אבל זה עדיין דבר בעייתי. זאת אומרת, קשה להגיע, לפחות באופן מלא. צריך להניח שיש מקומות מסוימים שבהם זה נשבר, וכאן אנחנו מגיעים לחריגות האלה, אבל משורי הסבר מקבילים, אלא אם כן רואים אותם כמסוכמים, כהסבר מורכב שהוא סכום של שניהם. אז כשמישהו ייתן הסבר פסיכולוגי, ומישהו אחר ייתן הסבר פילוסופי, אנחנו מתייחסים לזה כהסבר. בדיוק, למרות שזה לא באמת הסברים. צריך להבין, זה לא באמת הסברים. כי הסבר אמור להיות מספיק.
איך אתה מגיע, בדרך כלל אתה צריך להגיע לאיזשהו הסבר. למה הגעת להסבר הזה? אתה מנתח איזשהם תופעות, אז אם יכולת... לא היית מגיע לשני הסברים שהם זהים... סתם, כתיאוריה שאתה מפתח, למה שתגיד את שניהם?
בכל זאת, נגיד שהתיאולוגי נתון לי מלמעלה, אני לא מגיע אליו, אלא הקדוש ברוך הוא מסר לי את זה, נגיד. תיאורטית זה יכול להיות, וכן זה רק עניין תיאורטי. אוקיי, זה, אני ממש, זה לקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי.
זה בגללנו.
בסדר, עוד שתי נקודות שאני אכניס בשתי דקות שנשארו. אחד מהם זה הרמוניזציה, וזה קצת דומה להסברים המצטרפים. אז לפעמים יש שני דברים שהם מתחרים, אבל אתה יכול לעשות להם הרמוניזציה. הזכרתי, נדמה לי, לא מזמן את המאמר של אינשקה, נכון? על פשט ודרש? אני חושב שהזכרתי את זה, לא? לא הזכרתי? השנה, אני מתכוון. זוכרו לי שממש לא מזמן. אז הוא, למשל, נותן, עושה איזושהי הרמוניזציה בין פשט ודרש, בצורות מאוד יפות, אני חושב. שהרבה פעמים אתה חושב, נגיד, עין תחת עין, אז הפשט אומר להוציא את העין, הדרש אומר ממון. אומר אינשקה, אתה יכול לעשות הרמוניזציה של שניהם, ובעצם להגיד שיוציאו ממנו את דמי העין שלו, ולא את דמי העין של הניזק. מה זה? זה בעצם איזשהו סיכום של הפשט והדרש ביחד. כי הפשט אומר, תוציא את העין שלו, והדרש אומר, לא, אל תוציא עין, במקום זה קח כסף. אם היה רק הדרש, אז הייתי לוקח את דמי העין של הניזק. אם היה רק הפשט, הייתי לוקח את העין של המזיק. אבל כשיש פשט ודרש, אז אני לוקח את דמי עינו של המזיק. זה למשל שילוב, הוא עושה שם כמה שילובים, כמה דוגמאות יש לעניין הזה. אז זה עניין של הרמוניזציה, אבל זה מקביל לגמרי לצירוף ההסברים שאמרתי קודם. או צירוף הפרשנויות במקרה הזה. פרשנויות והסברים זה לוגיקה די דומה. למרות שאתה צודק, כמו שהרמב"ן אומר, ואין בזה שום מניעה, אין שהקדוש ברוך הוא מתכוון לכמה הסברים במקביל. והסיבה לזה היא שזה לא קורה לבד, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז הוא יכול, אפילו בן אדם יכול לעשות משפט שיכול להתפרש, כן, להעביר שני מסרים באותו משפט, מה הבעיה? עקרונית אפשר לעשות את זה. באירועים טבעיים, שזה קורה כאילו בתהליך טבעי, ולא... אז הסיפור שונה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה הקשר הנטורליסטי, גם כן זה חשוב מאוד להבחין בין ערכים לבין עובדות. זאת אומרת, כשאנחנו גוזרים ערך או נורמה ממערכת עובדתית, בדרך כלל זה נתפס ככשל. עובדות לבדן לא יכולות לתת הסבר לערך או לנורמה. אתן אולי רק דוגמה אחת כדי להעביר את זה, כי אני בכל זאת רוצה לגמור כבר את המתודות הפעם. נגיד יש טיעון לטובת שינויים בהלכה. טיעונים לטובת שינויים בהלכה הרבה פעמים נתלים בשינויים במציאות. למשל, יש אנשים שרוצים לטעון שהיום אישה צריכה להיות כשרה לעדות או לדון, כיוון שאנשים בימי חז"ל היו לא משכילות או לא מתמצאות באב העונה, הם ישבו בבית, ואז חז"ל אמרו שהם פסולים, התורה, חז"ל, המדרש, אמרו שהם פסולים. אבל היום שהמצב השתנה, צריך להכשיר אותם. הטיעון הזה כשלעצמו הוא טיעון כושל. רמה לוגית, אני מדבר עכשיו. הוא טיעון כושל בגלל שהשינוי שאתה מסביע עליו הוא שינוי עובדתי. ואתה רוצה להסיק ממנו שינוי נורמטיבי, במקרה הזה הלכתי. שאישה פעם הייתה פסולה לעדות, ועכשיו אישה צריכה להיות קשרה לעדות. בשביל שהטיעון יהפוך להיות תקף, אתה צריך להוסיף פה עוד הנחה, שהפסול של האישה לעדות נבע מזה שהיא לא הייתה משכילה או שהיא לא הייתה מעורה בחיי החברה. כן? אם אתה מוסיף את זה, הטיעון הופך להיות תקף. אז גם פה, הרבה פעמים יש מישורים מקבילים שאנשים מעלים אותם, אבל צריך לדעת שהמישורים האלה הם, 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 מקבילים, הם לא מקבילים, הם שונים. זה לא מקביל. זאת אומרת, לא, אין, העובדות לא קובעות את, ה, את, ה, את הנורמות או את, ה, את השיפוטים. אוקיי? אנחנו צריכים עוד איזושהי הנחה שקושרת את המישורים כדי, כדי לגזור את השיפוטים או את הנורמות מהעובדות. אוקיי, אני בפעם הבאה אני אשתמש בכל הדברים ש, שמניתי כאן על כמה דוגמאות מסוימות, אני את זה לא הספקתי, חשבתי שגם את זה אני אעשה היום, ו, ואז אנחנו נעבור קצת לפרדוקסים ולולאות וכל מיני דברים מן הסוג הזה.